טוב, דיברנו פה, היינו באמצע אגדתא של נירון קיסר, נקרא אותו שוב. שבע עילויים מאת זכריה בן אבקולה סוסטה קמצא בר קמצא, שלחו את שבע עילויים לנירון קיסר, זאת אומרת שלחו לרומי את התמונות. כי קאתי שדה גיר על המזרח, זרק חץ למזרח, עת נפל בירושלים, למערב עת נפל בירושלים, נעב ברוחות השמיים, הוא זרק חיצים וכל פעם החץ נפל באותו מקום, דהיינו כיוון בירושלים, לא משנה איזה כיוון הוא, אומרת הוא ירה את זה. אמר לי, לוק הפסוק בפסוקיך, אמר לי, ונתתי תקוותי באדום ביד עמי ישראל, אמר, קודש בריך הוא בא אל חיובי ביתי, הוא בא אל חיפוי יד עם הוגב, את הקדוש ברוך הוא רוצה מצד אחד להחריב את המקדש, מצד שני רוצה להאשים אותי באשמה, זאת אומרת, בא אל חיפוי יד עם הוגב, באמת, רוצה כאילו לנגב את הידיים שלו בי, שאני אהיה השם, למרות שהוא, האמת, שהוא המתכנן. ערק, עזר ואיגייר ונבק מיני רבי מאיר. אוקיי, שבוע שעבר דיברנו על אבקו דיברנו על המשמעות פה של אדום מול מול ירושלים, ושנית התחלנו פה בחצי השני בשבוע שעבר לדבר על האם בשר ואדם אחרי, כאילו הטענה שלו שקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את המקדש ואחרי זה להאשים את בשר ואדם. נעמת בא יחפור ידי. שוב שבר דיברנו על נושא אחד, היינו, האם יש הבדל בזווית האלוקית, הזווית האנושית, וכל זה דיברנו בשבוע שעבר, שנעבור לזווית האנושית עצמה. הנושא הזה, אולי לא רק בגמרא בגיטין פה, אלא גם בראשונים שהתייחסות, גם ברמב״ם, גם ברמב״ן, והרמב״ן, ולא אחרי זה הרמב״ם, הרמב״ן עצמו מצטט את הרמב״ם, זה הפסוק בפרשת לך לך, וגם את הגוי שיעבודו דן אנוכי. אז גם פה אותה שאלה, אם קדוש ברוך הוא אומר שעבדו ועינו אותם 400 שנה, אז אחר כך מה רוצים מאותו אומה שתעשה את זה? הדרך הפשט, זה הרמב"ן, יאמר, כאשר דג את בניך בגלות ועינוי על עוון, זאת אומרת, כמו שישראל נידונו לגלות, גם את הגוי שיעבודו עדין, הרחמה זה שיעשו להם. ישראל ינשו בזה שיצאו לגלות אחתיהם, והגוי שיגלה אותם, יענש זה שמגלה אותם. אז בעצם, יש פה תוכנית אלוקית, ומי שיבצע את התוכנית הזאת, הוא יענש זה שמבצע את התוכנית. אז, אוקיי, אז שבוע שבר, אז כפי שאמרתי, שבוע שבר אמרנו, זה לא עניין אחד לעשות חשבונות של שמיים, כי התפקיד שלך הוא תפקיד אחר. עכשיו, הרמב"ם הולך לכיוון אחר, ש... טוב, נראה מה שהוא אומר. ונכון בעיניי, כי טעם וגם, אף על פי שאני גזרתי אזרח היות גירים בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם, אף פי כן אשפוט את הגוי אשר יעבודו אשר עשו להם, ולא ייפטרו בעבור שעשו גזרתי. והטעם, כמו שמר כתוב, וקינאתי ירושלים וציון קינה גדולה, וקצף גדול אני קוצף על גויים השעננים, שאני קצפתי מעט, והם עזרו, כוונה הוסיפו, לרעה. ואומר, קצפתי על עמי, חיללתי נחלתי, ותנם בידיך ושמת בהם רחמים, אז כן הכבדת עולך מאוד. וכן הם במצרים, שהוסיפו להרע, השליחו ביניהם ליאור, ואימרו את חייהם, חשבו ללמחות את שמם. וזה טעם דן אנוכי, שביא אותם במשפט, ונסו כנגזר להם, והוסיפו להרע להם. זהו מה שאמר יתרו, כי בדבר שזדו עליהם, כי הזדו שביא להם העונש הגדול שאיבדה מן העולם. כן, כי ידעת כי הזידו עליהם. עכשיו, בהמשיך הוא מוסיף עוד נקודה שנעשה כבר לחבר שני דברים ביחד. מה שבאנו אומר זה כך, לו הגוי היה עושה אך רק מה שקודש הוא רצה, אכן לא היה נענש. אלא הבעיה היא שהוא מוסיף. הקדוש ברוך הוא גזר, כי אני קצבתי מעט, ואתם הוספתם הרבה. ישראל, כפי שאומר בהמשך, ישראל נענשו בגלות במצרים, והגויים הפכו את זה מגלות לארץ העם. רגע, שנייה אחת. פשוט הרמב"ן פה בהמשך. ודבר ברור, כי השלחת בהם ליאור אינה בכלל ועבדו ועינו אותם, אבל היא עקירתם לגמרי. וכן, מה שאמרו תחילה, אבל נתחכמה לו, פן ירבה, אינו בכלל עבדות ועינוי, מלבד מה שעושים בו עינוי עצמו, ואימו את חייהם בעבודה קשה. כמו שמה כתוב, והיה תעניין אותם עלינו ואת לחצינו. הנקודה שלי כזאת, כאמור, מבחינת התיאור, הקדוש ברוך הוא גזר גזרה מסוימת ומוסיף. הנקודת השפה, אבל היא לא רעים, לא נשימה כתוספת. הנקודה היא בית הבסיסית, וזה מקשר לנקודה שאומר בהמשך. השאלה פה, מה בעצם המוטיבציה, ומדוע גויים פועלים, זה שהם פועלים. אם שליח בית דין נותן במקום 39 מכות, 42 או 40. 40 יוקן ולא יוסיף. אם הוא מוסיף מכה אחת על מה שהוא אמור לתת, אז הוא עצמו אחד מלכות בדין חובה בחברו. אם אין תשלומים וכו'. עכשיו, נקודה הזאת, אז אבא שלי פעם אמר בשיחה בישיבה, ו... בצדק, בצדק מלא, כשתותן, כל שבו 9-40, אני בא אליך לתת לא רק על המספר 40, אני בא אליך על מ-1 עד 40. כי בעצם מה זה אומר? אם השליח בית דין עושה בדיוק מה שביקשו ממנו, אז הוא בעצם עובד מכוח התפקיד. הוא באמת לא רוצה לעשות שום דבר, והוא מצידו, אומרת, היה מעדיף בכלל לא להניש, אומרת, אין לו רצון להשתמש באלימות, זאת אומרת, העונש הוא נותן באך ורק ממקום של צדק. אז מי על מה שבית הדין גזר הוא עושה, מה שלא גזר הוא שמח לא לעמד לא להקות. בשום יש לה מכות, לוקחים יתרי כוח רפויי, יתרי מדע רפויי כוח, שם אנשים שאין להם שום עניין או שום רצון להקות. מאידך, אם הוא נותן מכה 40, אז נוצר מצב שבו אתה רואה שבעצם הבן אדם סדיס, שבעצם הוא נהנה מזה, והוא לא פועל מכוח מנדט של בית הדין, כי אז הוא נעצר מה שהוא עשה. אלא ברגע שהוא נותן את ה-40, אז גם 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 וכו', כולם מתברר שגם הם באים מזה שהוא נהנה מלהקות. ואז אני מגלל עליו לא רק את האחרון, אני מגלל עליו גם את כל האחרים. שפה צריך להוסיף עוד נקודה. בעצם יש באדם, נקרא, אדם יכול לבוא ולתת עונש מאחת משתי סיבות. זה מי שהקיום האנושי עצמו הוא בעצם חצוי או בנוי, האדם בנוי, נקרא לזה רבדים רבדים. יש באדם את הצד הטבעי לחלוטין, את הצד שכוחות הטבע שבו, את הנקרא הזה המשותף בינו לבין בעל החי, שכמובן נכון ברמות פיזיות מסוימות, תהליכים אורגניים משותפים לאדם ולבעלי החיים, אז אפשר לקחת, אפשר לעשות מחקר בביולוגיה, על תא, ואתה יכול לקחת אותו מכל אורגניזם ולראות בו, אחרי משותפים לכל אורגניזמים. אתה יכול מרד לחקור איזה צמח או איזשהו בעל חיים, ואחרי זה לעשות השלכות גם לגבי ייצור מפותחים יותר, כולל בני אדם. או משהו, מה בחגיגה, בשר ודם, או אדם, זאת אומרת, בשלושה דברים מאחורי השרת, ובשלושה דברים לבעלי חיים. מדברים, והולכים בקומה זקופה, ואז אחת השלישי כרגע, שדמי למחרי השרת, ואוכלים ושותים, ומוצאים ראי כבהמה. זאת אומרת, התהליכים האורגניים משותפים אדם ולבהמה, אבל זה לא רק, זו רק הצד מאת הביולוגיה הטבעי, שיש מאת שכל היונקים מאת יש מאחד משותפים וכן הלאה. זה גם ברמה ההתנהגות, יש להם רמות התנהגות מסוימות שקיים לכם משותפים בין אדם לבין צורים טבעיים. לא מנסה איזה שינוי בוויכוח ובמחלוקת, אבל יש באדם איזשהו דיחפים ואימפולסים שצריך לא כך שונים מלעם החי. ותסתכלו בתיאור הבריאה בבראשית פרק א', אדם נמצא שם במסגרת איזשהו ספקטרום שקורה גם את העולם החי. אבל גם אני לא אגיד שזה אותו מקום כמו העולם החי, זה בא, באמת, יש באדם כוחות שבאים מתוך, שפועים מתוך רצון אגרסיביות, לכיבוש, כי הוא דקו של איש לכבוש, זה דקו של איש לכבוש. זה מתבטא בהמון דברים, בתחרותיות, באמביציה, באמת, באגרסיות, לא משנה מה, באמת, לא משנה אם זה אגרסיות ש... אני יודע מה, שילדים בבית ספר שוצאים מכות כל הזמן, באמת, או אם זה מרד, כמו שפרויד טען, אגרסיות מיניות, או כל ה... יש באמת איזה פן מסוים שרוצה להתגבר, שכל הזמן בתחרות או ברצון לכבוש. יש לו באדם, גם צד הבית הנעלה, באמת, יכול להיות אדם, אדם יכול לבוא לאותה פעולה, מקום עליון, מוסרי, מדוע אתה עושה את נקמה? לא כי נקמה הוא דבר שלילי כשל עצמו, כן נקמות השמד, ונקמה היא שלובה במושג הצדק. כי אם אתה לא נוקם, אז בשביל מקום הצדק נפגע. כי הצדק מחייב, לא רק באמת לחייך עם מעשים טובים, אלא גם להעניש המעשים רעים. הבעיה היא שאותו פעולה שנקמה, היא יכולה לבוא ממקום טהור ועליון, היא יכולה לבוא גם ממקום אפל. מקום שאתה פגוע, נעלב, עצבני, הוא סתם גם נותן לכוחות האפלים שבך פורקן. בדרך כלל החברה, המוסר, המצפון, גם שאם אדם משחרר פורקן לקוחות האגרסיביים שלו, אז הנה יש לגיטימציה לנקמה, אני אגיד את זה פה בהמשך, בגמרא פה לגבי בריונים בהמשך, זאת אומרת, אנו בריוני, אז איך תדע אם זה מדיניות, זאת אומרת, נקרא זה יצר דקדושה ויצרה, ויצר האגרסיבי, משתרים אחד בשני, או מישהו פעם קרא חיות הקודש, שבאמת שהקדושה והחייתיות משמשים בבוביה, לפעמים זה כיסוי, לפעמים גם האדם עצמו לא מודע לזה שמשמשים אצלו שני הכוחות הללו, ואז בעצם האדם יכול לבוא לנקמה שותן פורקן נאפל ועצבני ומרד שבו, ולאו דווקא נשגב ולמוסרי שבו. אז הקדוש ברוך הוא, אין חשש כזה. בסוף אדם יש חשש כזה. אז אותו לא רוצה לתת אפשרות לנקום, כי בואו שתתת אפשרות לנקום, אז היא בעצם משחררת או פותחת פה פתח לא רק לצדק אלא השתוללות. לכן היא בעצם באה וחסמה את האפיק הזה, הוא קיים דרך המערכת המשפט. אחרי שמערכת המשפט היא מערכת, זו אדם פועל בתור אישיות. זה בעצם אדם פועל שם בתור חלק מנציג של מערכת. אז אני לא משנה, אדם חייל, או שוטר, או שופט, או דיין, מי שמחליט אין לו נגיעה אישית. זאת אומרת, הוא מסתכל מזווית אחרת, בעצם נגיעה מערכתית. באדם האישי, הוא אין מתוך, כמו ימת, פועל גם בתור אדם שפגוע וכן הלאה. איש אחד, אני לא אגיע בזה כרגע, וזה שאת גואל אדם. מה הבדיקתה של גואל אדם? למה... זאת אומרת, האם אתה עדיף שם גואל אדם על פני בית הדין? ואם כן, אז מדוע? מאחורי בקיבה ובשמי נדמה לי. אם גואל אדם רשות או גואל אדם מצווה, אז זה מחייב דיון בפני עצמו. רק שמצלותה, אז נטפל בזה או מכות.
אבל זה עדיין לא דומה. זאת אומרת, הדוגמה של שליח בית דין, הוא יודע את הגבול של 39. המצרים לא ידעו שמתפקידם הוא לשעבד את ישראל. אם אתה מעניש אותם על כוונה, אתה לא צריך את התוספת.
יש פה שאלה כללית יותר. ירמיה על יהודים, הנחת העבודה של הרמב"ן בכל הקטע הזה היא שיש נבואה, שהנבואה ידועה. אם אתה מניח שהשור...
המצרים גם יודעים את זה?
זאת הנחת העבודה של הקטע. אם לא, זו תשובה פשוטה. כי הם לא, הם בכלל לא מודעים לזה. לגבי השוב, המשך אומר זה די מפורש, די מפורש. כן.
הרב דיבר על הכוחות האפלים של האדם. האם אין זה עניין שאנחנו לא נדחוק את הכוחות האפלים אלא שהוא נדע לקחת ולזכח אותם, לעלות ממצוצות, לא יודע שלא יקראו לזה?
לא, תשמע, התשובה היא לרוב כן. אתה נשמע, בגדול התשובה היא כן, אבל אז הם לא אפלים. אז הם... זאת אומרת, ברור שהכוחות האלו יש בהם, זאת אומרת, קודם כל העולם חייב אותם. בלעדיהם, זה לא קיום לאדם. זאת אומרת, תיקח את הכוחות במחות הכי, עכשיו הייתה, ודיברנו על זה, שנה שעברה, לפני שנה שעברה, לפני שנתיים, ללא אכילה ושתייה, אין קיום לפרט. זאת אומרת, תתה, לא עליהם זקנים שמאבדים את התאבה, זה קלט ים סוף להכיל אותם, אמת, 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 ובסופו של דבר, אמת, זה... לרוב זה מביא למצב שפוחד והולך. כי אם האדם אין את התאבון, אדם שבית תאבון הוא מסכן את קיומו, את קיומו כפרט. אם לא היית צמא, אז לא היית שותה, אתה משווה, היית מתייבש. אבל אתה לא שותה, לרוב אתה לא שותה מתוך מחויבות. אתה שותה כי פשוט יש לך דחף לשתות. כנל גם אותו דבר אומרת היצע מיני, בלעדיו אין קיום לא לפרט אלא למין האדם לאורך הדורות, זאת אומרת אין דור הבא בלעדיו, וכן הלאה וכן הלאה. אז כמובן שניתן, חלק לא קדם מכל השיחות שאתה תשמע בכל ישיבה, בית כנסת, נדשה וכן הלאה, מדברים את הנקודה הזאת שבדים מסגרת שהיא מנסה לתעל ולהעלות ולקדש וכולי את הדברים הללו.
נכון, לגבי כל הכוחות כולם, גם הדחף לנקמה?
אני יותר חושב שכן. תשמע, זה כמו תשאל אותי כבי שווי הסף ברמב״ם. אם שווי הסף ברמב״ם זה כל התכונות, אז הרמב״ם אמר כולם חוץ מאחד. או חוץ משתיים, תלוי לפי איזה נסחות שלו. אבל בגדול... אני לא יודע, אני יכול להיות פה זה כולם קבוץ מאחד, אני לא רוצה להגיד הוללות, אני לא בטוח ש... אבל בגדול מרת, הכוחות הללו, אתה, גם אולי הוללות, אז אחרת גם שמחה של קידוש המת. זה מפורסם, בדרך כלל מדברים על הנקודה הזאת דרך הגדיתה של אנשי כנסת הגדולה ביקשו לבטל את יצר, את יצד העבודה זרה וכולי. רק מה, יש מקומות שתורה אנשים חוששת מזה. ונקמה היא מאוד חוששת מזה. בגלל אדם, זו שיש לה אחים אחרים, או הפוך, או שחושבת שמוטב יוכלו תמותות שחוטות, וזה לא בטוח בזה. אבל, כן, לפעמים אומרים, בוא נעלה את זה, לפעמים אומרים, זה יקרה ממילא, אז נתעל את זה. בכל מקרה, מרת, עכשיו דקה אחת. עכשיו, מה שקורה כאן, זה אותו בעיה עם הגויים הללו. אם אתה מן, הבעיה אם הגוי פועם, איך הגוי ניגש לכל הסיפור הזה? אם הוא ניגש כי רוצה למלא רצון שמיים, מדוע הוא, אני אתן את הדוגמה, אני רק אגמר את הנקודה הקודם לפני הגוי. האמת, ההורה שמכה את הילד שלו, אתה יכול לומר חוסך שבטו, חוסך שבטו שונה בנו, אתה יכול לומר שזה... אתה יכול, אתה צריך לומר שבאיזשהו מקום זה כלי נצרך בחינוך ובגידול ילדים. מצד שני, אפשר גם לראות את הבייבותים, זאת אומרת, התפיסה ליברלית, או התפיסה שרווחת במדינה היום, שעשו הכל בשומים ואופן, אין ספק שיש גם בה במין האמת. אני לא אומר כולה האמת, מה המבחן? אם ההורה מכה את הילד כי הוא עצבני, כי אין לו סבלנות, כי הילד בוכה יותר מדי, ובדיוק הוא התיישב לו טלוויזיה, ובדיוק הילד התחיל לפקוט עוד הפעם, אמת, או מתוסכל, כי היה לו קשה בעבודה, והוא בבית העצבני, ואז הוא מכה, והוא פרק את עצמו לילד, אז זה פשע. לעומת זאת, הוא מאופק, הוא עושה כמי שכבר שד, הוא פוגע בילד על מנה, לא פוגע, אמת, הוא מכה את הילד על מנה, תחנך אותו, אז זה חינוך, אתה יכול לך גם לשים לב, עוצמת הורה שמשנתן מכה לילד בדרך הנכונה, לא נותן למכה חזקה, זאת אומרת, הרינו יותר סמלי, אומרת, וזה יותר ונקרא אחיך לעיניך, אז הוא אחיך, או במקרה הזה הוא בנך, וזה יותר קלון מאשר, מאשר כאב. הורה שהוא עצבני וחש ופשוט לא שולט בעצמו, כמו עצמת דרקודר, אותו דבר אומרת, גם כל הסיפורים על מלמדים למיניהם, כשאני הייתי ארצה, אומרת, בשלום השעה שהיינו בארץ, אז בתקופה אחרת, בעולם אחר, אם תרצה, אומרת, למרות ממרום שנותיי, אם הגעתי לכיתה, בית ספר מכובד בירושלים, יש מורה שהיכה על ימין ועל שמאל, אומרת, נון סטופ כמעט. עכשיו, כבור, אמא שלי פעם אחת דיברה במנהל שם, והוא אומר, אל תדאגי, עבור כמה שנים הבחור ירגע, כבור כמה שנים אח שלי למד אצלו, הוא כמעט לא יקרה אף אחד כל השנה, אני חושב. אז מה תגיד, שיטת החינוך השתנתה, בינתיים הוא לקח קורס במכון, ואורו עיניו, לא, כמה שאחר לגמרי. כשהוא היה השנה הראשונה מורה, הוא פשוט פרק את התסכולים שלו. זה בן אדם מתוסכל, הוא לא שד בכיתה, אז הוא ניסה בכוח, יש לו בכוח תרדי מה שיש לו בכיתה, והרבה מאוד ממה שהוא עושה, פשוט מתוך תסכול. ברגע שהוא נהיה מורה ותיק, והוא שלט היטב בכיתה, אז הוא לא צריך, לא תסכולים לפעוק יותר. אז זה לא בא מתוך איזושהי מדיניות חינוכית, זה מתוך תסכול. זה אסור שבא באופן. זה בא לעומת זאת מתוך גישה של איפוק ושליטה, וריסון, זה משהו אחר. אז לכן גם אומרת, הגוי פועל מתוך אנטישמיות, הוא פועל מתוך כלי יד הקדוש ברוך הוא. אז היא, שאת המוטיבציה פה היא שהיה קריטית. אבל אני אומר את זה בהמשך, כשהוא כותב פה, והנה נבוכד רצר, שמע כי הנביאים פה אחד קוראים אותו לאחיו ירושלים. והוא בכל המועץ, תבוא גם פי הנביא. כמו שכתוב, הנני שולח אחריו לקח את כל משפחות צפון הוא השם ונבוכדנצר מלך בבל עבדי והבתים אל הארץ הזאת והשווה והחרמתים וכתיב ינת את העיר הזו ביד הכסדים ביד נבוכדנצר מלך בבל והציתו את העיר באש ואף בבית המקדש אמר ואתה דבר את זה כשילו והם יודעים כי מצוות השם היא כמו שמענו נבוכדנצר לירמיהו השם לוקח דיבר את הרע הזאת במקום הזה ויבוא ויעז כאשם כאשר דיבר כי חטאתם להשם ואף פי כן נענשו הכסדים כולם בסוף. והיה זה פני שני טעמים. אחד, שגם הוא נתכוון להשמיד כל הארץ, לדין ממשלתו. כמו שכתוב בו, והשבטי גאון זידים וגאוות הריצים השפיל. כתיב, אתה מבחר השמיים מעלה. כתוב, אלה במטה אבדמה לעליון, כתיב במותו וכו'. הוא אומר, אני ואפסי עוד. אז הוא אומר ככה. הוא ידע שזה הדבר הנכון. אבל הוא לא עשה את זה כי הוא ראה את עצמו ככלי ביד הקדוש ברוך הוא. הוא עשה את זה בשביל גאוותו. השאלה היא, אתה עושה מתוך אנטישמיות, או מתוך רצון, למלא רצון השם. זאת פה השאלה. אם אתה עושה את זה כי זה מה שרצון שמיים, או אתה משתולל כי אתה רוצה להשתולל. ואז העובדה שזה במקרה תולד רצון שמיים לא מעניין. פרופסור שלום רוזנברג אמר פעם באמירה יפה, הוא אמר כך, בדרך כלל אומרים שהדרך לגיהנום מצופה כוונות טובות. אבל האמת היא שאפשר גם לומר ההפך, שמצופה מעשים טובים. כי אם אתה עושה מעשים טובים בתוך כוונות רעות, כגון מלך אשור, מלך בבל, אז אתה עושה מעשה טוב, הקדוש ברוך הוא באמת רצה את זה. אבל כוונתך היא רעה. אז לכן הכוונה הרעה היא מה שקובעת פה את המעשה. וזה בעצם התזה. חצי שנייה. עכשיו, כמובן, ברגע זה ככה, זה בעצם מתקשר, זה מסביר גם את הנקודה הקודמת שהוא אמר. אם אתה עושה את זה מכוח רצונך ולא כי זה רצון שמיים, אז זה גם לא דווקא 39, אולי גם 50, אולי גם 22. אז הקדוש ברוך הוא אומר גלות, המצרים אומרים רצח העם. כי ברגע שהם עושים את זה לא כממנים אחרי רצון אלוקי, הם עושים את זה מכוח העצבנות שלהם, אז אם אלה הם יעשו כמה שהם רוצים, וכולי, וכולי, כן.
אבל זה נשמע כמעט כמו שהשם מעמיד אותם בניסיון קשה, כי הוא אומר למצרים לשבת את פני ישראל, ויש להם את הרצון חזק גם לעשות את זה מלילה, אז זה שמצפה שהם יעשו את זה רק מכוונות הרות, זה נשמע מאוד קשה.
לא, אני לא, הם לא אמור, לא אמור להיות עם רצון לסוג בצחם, הם לא אמורים לסנות ישראל.
לא, אבל לכאורה, אבל לפי מה שאמרת, גם אם הם משבדים את ישראל כמו שהשם ביקש, רק אבל בגלל שהם אוהבים לשבת את אנשים.
אני אומר, אז הם לא אמורים לאהוב לשבת אף אחד.
אבל זה ניסיון קשה, שאתה מצפה שאנשים ינהגו ככה הרבה 200 שנה בלי שהם, בלי שזה השפיע עליהם נורא.
הציפייה היא שהם לא יהיו אנטישמים, כן.
אז מה כן הציפייה?
מה?
אז מה כן הציפייה ממצרים? שהם ילפקו אותם ו...
לא, כן, קודם כל, אני מוכרח לומר, אני קצת מופתע מה... כזה, הריר פוליטיק שלכם, הציניות. זאת אומרת, מצופה שידאגו כמו בני אדם. זאת אומרת, לא, אני צריך להבין, הגזרה היא לא גזרת שיבו, זאת אומרת, טוב, ועבדו ועינו אותם. ועינו אותם זה משפט, יש לך חצי שניה, זה משפט לא מבואר, אבל משהו בעצם תורא, תשמע, מי שפעם כתב מאה ביניים, כתב אחת תקופות שם, משעבוד נשמד, נשמד במובן של השמדה. ביקשו בהם משעבוד, ויש משתה, במצב 13 הם עברו להשמדה. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, חצי שניים, העובדה שבאים למצרים והם בגלות שם, אז זה לא אומר שצריכים לדבר את התינוקות היום, או לשקיע את האנשים בבניין וכן הלאה. זאת אומרת, לא, טבע אדם לא מצפה שיזרקו ילדים ליאור.
לא לזרוק אותם ליאור, אבל אולי 50 שנה הם יכולים להשבד את בני ישראל בגלל שהשם אמר להם ככה בנבואה, אבל אחרי 50 שנה אתה מתחיל להתרגל לזה, אז זה ישפיע עליך. גם אם לא תעשה משהו, הכוונות שלך אולי כבר לא יהיו תורות.
אז זה באמת, באים בטענות. זה שכן באמת. גם אמורים להיות... עינוי כמורי, עינוי יכול להיות מאוד רך, יכול להיות מאוד קשה. יש עינוי בבמות שונות. בסדר, הם היו אמורים לקלוט את ישראל בגלות. ולא להשמיד אותם. כן, זה ראש מצופה באמת.
לא, אני לא מדבר על הגן שלנו.
אתה יודע, אני רוצה לדבר בצורה בוטה יותר. יהודים באנגליה, ויהודים בצרפת, ויהודים בגרמניה. זה שהשואה הייתה בגרמניה ולא באנגליה, אז מה זה אומר? זה אומר משהו. מה, אתה תגיד לי, מה אתה מצפה מהם? ודאי שאני מצפה מהם.
לא, אני לא מתכוון לזה שהמצרים ניסו להשמיד את המצרים. אני מתכוון לזה שגם באים אליהם בטענות שהכוונות שלהם לא היו תורות כאשר שיבדו את בני ישראל.
תראה, אני חושב שכמו שאני קודם, לרוב יש איזו זיקה בין השניים. זאת אומרת ש... אבל כן, באמת, מצוב, כן.
אפשר לשאול משהו אחד?
אז זה שאחד, כמו זה.
כל מה שהלוגיקה עד עכשיו הייתה, שלמשל, שגם התלמיד חוכם הכי גדול, אם לא היה לו דחף מיני, אז לא היו לו לדור הבא, כן? עכשיו, אז ברור שאותם דחפים...
אתם בודדים אולי לא,
אבל... בסדר, אבל... וגם הבן אדם הכי לוגי, אם לא יהיה דחף לאכול, הוא ימות ברעב, כן?
כן.
עכשיו, אז בעצם, כשהשם גוזר גזרה, או שרוצים להגיד שהשם עשה נבואה שמצרים ישעבד את ישראל, זה לא שמצרים קיבלו פתק נבואה, ואז מצפים שמתוך כוונות טהורות הם ילכו וישעבדו את ישראל. גם השם לא מצפה לזה. כל העניין הוא שהוא כאילו גזר, הוא מתיר להם להפעיל את הדחפים האפלים ממילא שלהם, כן? את הדחפים הטבעיים ממילא. אז הוא בעצם, זה כאילו זה שמישהו מגלגל
מכונית. אני חושב שם בנו על זה ככה.
אולי יום זה
כאלה ככה. אתה יכול לבוא ולומר, ואני לא מנגד...
מה זה גזירת שיעבוד? מה זה גזירת שיעבוד? פרעה מקבל פתק לשעבד אותם כי אני אמרתי.
אני חושב שהוא חושב שכן. זאת אומרת, לא, פרעה אומר...
ובאמצעות איזה כוח, ומה יגרום למצרים החסודים והעדינים לשבת את בני ישראל?
אז אני
חושב... הפוקן, את חפים אפלים.
אז זה בגלל טענה שלו. טענה שכזאת, אם המצרים פועלים מתוך צדקות וחסידות, הם לא יענשו. אם הם פועלים מתוך יצרים אפלים, אז אתה צודק שזה, אתה צודק שזה תיאור, מה שאתה אומר זה תיאור המציאות, ואז מענישים אותה.
אבל גם?
הדיון פה זה לא, חשוב להדגיש את זה, הדיון פה זה לא, לא משגחה בוחרת את המצרים. האם הם בוחרת את המצרים כי הם צדיקים, או כי הם, יצורים עם דחפים אפלים. שאחרת, השאלה היא, אם צריך להעניש אותם על הדחפים האלו. זה הדיון פה. האם נגיטים לומר, וגם את הגוי שעבוד הוא דן אנוכי. לא השאלה פה, למה כשאתה בחרת המצרים או את השורות בבל? יכול להיות שאתה צודק. אבל השאלה היא, האם אחרי זה הם צריכים לשלם מחיר? התשובה היא, אם זה בא עם תוך יצורים אפלים, התשובה היא כן.
אבל אמרנו שגם הצדיק הכי גדול, כשהוא יעשה משהו כאילו מאותו סקל החייתי, הוא יעשה את זה בגלל
דרך
החייתי. הצדיק הכי גדול ככה, אז מצרים כל
שכן. אז אני קצת להקצנתי את זה מדי, חוזרים מה שחגי שאל קודם. השאלה, אתה אמור בדרך כלל לשלב את מטות טובות, אתה אמור לאכול, אבל לא על חשבון אף אחד אחר, ולא מתוך פגיעה באף אחד אחר. האם אתה, האם כשהוא נטע בך את יצר התאבון והשאכילה ושתייה וכן הלאה? כן, אבל זה לא אמור, זה יצר שבא מהצד הטבעי, זה לא יצר אפל. זאת אומרת, זה בא מהצד הטבעי שבאדם. עכשיו, כאשר, כשאתה משתמש בזה בלי לפגוע באף אחד, אז בבקשה, גם כמו שאתי קודם, גם את זה אתה אמור להעלות ובשנה הסובבית שכי לגאול את הדחף הזה, כאילו להעלות אותו מעולם אחד ועולם אנושי יותר. אבל הבעיה פה היא שזה נעשה כפגיעה באחרים. זאת אומרת, בסופו של דבר זה מה שכת לפני כן, דקו של איש יכבוש, הרצון לכבוש מיצר הכיבוש הוא בא על חשבון. אני אתקח דוגמה אחרת, הפויד אמר משהו בצדק, שגם ביצר המיני יש הרבה מאוד כוח אגרסיבי, זה גם חזל אגב, למה פריה ורביה איש מצווה ולא אישה? דקו של איש לכבוש ובנקה של אישה לכבוש. אבל זה כל הבדל שבעולם, אם זה מתואר דרך מקדמת דרך היתר, ואז גם אז משמש בזה באמת איזשהו כוח של אגרסיבי, זו אגרסיביות שהיא מותרת ורצויה. בין אם אתה, אז אם אדם חי עם אשתו בקדושה או בטהרה, אז זה מתואר וזה לגיטימי. אם מה זה אותך שהוא הונס נערה בשדה, אז אני לא אומר בסדר, אז מה אני רוצה ממנו, רק כשאנחנו נתנו את הדחפים האלו. אני בא ואומר, כי כאשר כמי שהיו צריכו נפש, כן הדבר הזה.
שחרר מכונית במורד ואז מצפה מהמצרים לעצור אותה, כאילו. אתה מתיר את הדחפים ואז מצפה מהמצרים. השם מתיר את הדחפים ואז מצפה
מהמצרים.
שיבוד גם הקטע שלו זה כן לפגוע, שזה שונה. ויש, השם בעצם גזר המצרים לשעבד, שזה בעצם כבר, זה כן לפגוע.
השאלה כמה, טוב, אם הבובה שחרר את היצר שלך גם, כן?
השאלה יותר, קודם כל השאלה שלהם קצת, וגם השאלה הנוספת לגבי הגלת העצמה, שהיא לכאורה ממנה אומר, הקניח בית ידיו, לא נאמר בה, לא יודע, אבל יתאה וכו'. כאילו,
אוקיי, נירון נחזור בסוף, בסדר.
עוד כאילו,
כן.
הקטע של השחיקת רגש, שבן אדם יש לו יחסי ידונות כלפי מישהו, אפילו בלי שיעבוד. אז בשלב מסוים הרגש כלפיו, ברגע, במיוחד שאתה מענה אותו, אז כדי להדחיק את האיסורים, אתה מנמיך את הדרגה שלו, וזה אמור להידרדר באמת.
זה לא אמור, אומר, אתה אומר, אתה נראה את...
כי ככה זה... כיבוש משחיק.
לא, זה נכון. כי כשאתה משעבד מישהו, אתה... מבחינתו אתה מוריד אותו בדרגה, כדי ש... אתה תרגיש באמת שאתה לא...
מה שאתה דורש מאדם, שישמור על הדינות הזאת, ישמור את ה... האמת, שישמור על עצמו, כן, באמת, מה שמעת קודם. אני רוצה לומר נקודה מאוד בסיסית, הרבה יותר בסיסית, לא תכנתי לדבר על זה, אבל זה הרבה יותר בסיסי מכל הסיפור הזה. התורה מכירה בזה שיש אדם יצרים ודחפים וכדומה. היא מצפה ממנו והיא דורשת ממנו שהוא ירסן. אתה מבין, תלך כל מיני תעבוד, כל מיני ויכוחים בימינו, לגבי דחפים ממיניהם, האם הם מולדים או לא מולדים. אני לא חושב שבחת תורנית זאת השאלה. כי זה לא משנה. גם אם אני אגיד לך, גם אתה תוכיח לי שטח וזה קיים בטבע, אז מה? התורה מצפה מאדם שיעשה את עצמו. תחמית, לפני 10-15 שנה, כבר איזה חוצניק, הנבא אליי, הוא כותב עבודה על מקיאוול. וזה בעצם שכל תפיסתו היא צינית לחלוטין. מה עמדת היהדות? אמרתי, מבחינת היהדות, השאלה לא אם אתה רואה את האדם ראייה נשגבה ורודה נחמדה, או אתה רואה אותו ראייה צינית ואפלה. זו לא השאלה בכלל. השאלה אם אתה אומר, אם האדם יש לו, אומרת, יש לו אומרת, אינטרסים עצמיים ואגוצנטריות, אם אתה אומר, אז אם זה טבעי, אז יאללה, אז יש לך ראשון להשתמש בזה. ואומר לך, אני יודע שיש לך את הדחפים האלה, ואני יודע שמאוד קוסם לך להיות אגוצנטרי, אני דורש ממך לא להיות כזה. זאת אומרת, העמדה היהודית לא טוענת, כי בבשל נגיד אם אדם ייצור מושחת או ייצור נשגב. השאלה הקריטית, מכלל מוסרית, זה לא אם אתה נולד ייצור שכולך טוב או ייצור שמרת, שמרת, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן בתפילות ובסוד הימים נוראים, שיצרה חבוי אובו בקרבו מיום היוולדו. זה בכלל לא משנה אם אני אומר שיצר אדם רע מנעוריו. אני מצפה שירסנו אותו. זאת אומרת, אני יכול לך, ילדים בגן רבים בצורה שלא מעידה בדיוק על יצר הטוב. אבל אז אתה מחנך אותו. אם הילד שלך צובט את החבר שלו כשהוא בגיל שנתיים, אז אתה לא אומר, יופי חמודי, זה הטבע שלך, ואתה אומר לו, אתה מגנה אותו ואתה מתעל אותו. ואתה מחנך אותו. זאת אומרת, וזה נכון באותה דרגה גם כלפי אומות. אז אני לא חסק כרגע לשאלה אם מוסר ציבורי ומוסר שיחידים זה היינו הך. אבל יש גם דרישות מאומות. כן, יש מושג שבממלכה חטאה. הנה, עיני השם בממלכה חטאה. יש מושג שבממלכה חטאה. היא ממלכה חטאה מהרבה סיבות. אבל מצפים... מצפים אכן מהאומות להתנהגות. עכשיו, אם אתם רוצים, אני מוכן לסיבור נקודה, שזה אולי קשור יותר לרמב״ם, כמו שנגיע לבונת. סובייצ'יק פעם שאל, למה הקדוש ברוך הוא אומרת, במכת בכורות, רצח בכור בהמה. סליחה, לא בכור בהמה. בכור השבי ישב בבית פרו. בסדר, בכור פרו הוא מבין, פרו אחראי לשעבוד. מה הוא רצה מבחור השבי? מה הוא רצה ממנו? אז הוא אמר, כשהייתי ילד וגרתי שם ברוסיה, אז ממי פחדתי? מהצער? הצער יש לו פטרבורג, ואני ישבתי באיזשהו שטטל עם כמה עשרות יהודים. הצער לא רדף אחריי. מי רדף אחריי? הבריון השכונתי. אומרת, אז אומרת, הוא ממהל אומרת, עכשיו, ולמה ביון השכונתי עדף אחריו?
כי יצר שם.
ויש מקום, כי את האווירה, וזה לא משנה, לצורך הדיון הזה, התחיל מלמעלה וחיכה למטה, או מלמטה זה עלה כלפי מעלה. מה שבטוח זה שנוצר אווירה כללית שפגיעה, זה מה שקורה פה במצרים, זה מה שהוא אמר, אז מה רב בכור השביעי? בכל השביעי הוא פגע בבית הסוהר ביהודים. הוא אומר, כל אחד בשכונה שלו, אגב להבדיל, גם בארץ, 20 יהודים הם לפעמים גם נלחמים בעשרים ביטחוניים, למרות שכולם בית הסוהר, אבל עדיין יש את הלאומיות שלך ואת הלאומיות. היינו אומרת, בכל השביעי הוא חלק מזה. אז כן, אתה, לא כאילו מה, רוצים, מה מצפים מהמצרים. מצפים ממחור השבי שלא ירצח את היהודי שהוא פוגש ברחוב, ושלא יעשה פוגרום. מצפים מהמדינה שלא תנהיג אנטישמית ממוסדת. מצפים פרו שלא יגיד לזלוק את התינוקות היאור. כן, את, אם זה, אני גם מצפה מאוד שלא תהיה אפליה במות נמוכות יותר, אבל בסדר, במקרה הזה של פרו, שזה במות גבוהות יותר, והאם יש לנו טענות כשיש אפליה נגד יהודים? התשובה היא כן. ואני לא אומר שזה טבע האדם.
כן. שני דברים. קודם כל, שוב, אנחנו, כדי להבריר את הנקודה הזו, לבאר את הנקודה הזו רגע, אתה אומר שאנחנו...
זה, אלף או מאיים. עם אלף או מאיים.
אתה אומר שאנחנו מצפים מהמצרים להיכנס למדרון הזה, שהוא מדרון חלקלק.
למה? שוב באמת.
כי מה שנאמר פה זה שהמצרים צריכים לבוא ולשעבד את בני ישראל.
בסדר, אני רוצה לומר לך. נהג שנוסע ברכב נוסע גם ירידות. אני נוסע כל יום ירידה ואני לא עושה תאונות. למה? כי אני לא פשוטה, אני לא מאבד בלמים. בדיוק, יש בלמים.
המצב אידיאלי שמצרים היה עושה מה שהוא היה אמור לעשות, לא באמת היה שיעבוד?
היה שיעבוד ברמה הנכונה.
אבל הדבר שהיה להם תפקיד מינימלי של להיות אנשים חטאים.
לא חטאים, זה לא היה חטא אז. אנשים משעבדים.
להיות
אנשים משעבדים. זה שוב פעם, תבינו. תיקון הזה מדרון. אפשר לדרוג במדרון. לא כל מה שאתה משחס למדרון, היא גומת בתאונה. זאת אומרת, נכנסים לתאונה, הם מאבדים שליטה. ומצפים, כן. הם מצפים לבלמים. התשובה היא כן, יש לאדם בלמים. לא רק במכוניות, גם לבני אדם יש בלמים, גם לבני אדם יש מעצורים. הבלמים האלו הם רבים. הם גם בתוך טבע האדם, היצר הטוב שבו, וזה נקרא זה המצפון. אם אתם רוצים, את סבא שלי, זה אמת, לא סבא, סבי השני, היה אוהב, זה אחד הצדדים החביבים אליו, לצטט שיר של ויקטור הוגו, שנקרא לקונסיאנס, המצפון. והראינו, זה שיר שמתאר את קין. אחרי שקין רוצח את הבל, יש איזה עין ענקית בשמיים שכזו מסתכלת עליו, כי זה המצפון. כל הזמן מסתכלת עליו, כל הזמן עושה לברוח, אז נכנס לתוך הבית וסוגר את הדלתות ומגיף את התריסים, והעין ממשיכה להסתכל עליו, ובסוף הוא נכנס לתוך הקבר, וגם בקבר זה מסתכל עליו. ואם תרצו מרד בצורה קצת שונה, אולי פתולוגית יותר, גם דוסטויבסקי בחדרון שואו הולך באיזושהי זמת, תשובה לא כל כך שונה. ומה שמרת, כן באמת, אז יש כל כך את הכוח הזה. יש בלמים חברתיים, יש בלמים משפטיים, אז באומות הבלמים המשפטיים חלשים מאוד, אבל יש כל מיני בלמים. והם אמורים לעבוד. התשובה היא כן. זאת אומרת...
שמעת שהכיבוש משחית לבסקת כמו? נגזר עליהם לכבוש את ישראל, זה משחית. לא, עצם זה שאדם שולט על אדם אחר, זה כבר השחתה. איפה אפשר להיות עדיף?
אדם שמושחת, אז כבר קודם אותו, זה בגלל
מידע. איך אדם...
אל תקשיב מרת...
לא, אני שואל אותך, אתה אומר, נגזר עליהם נבח לשלוט על ישראל.
לא נבח, אדם צריך לשלוט בעצמו.
אבל עצם זה שאדם שולט על מישהו אחר, זה כבר לא
מוסרי. אז ככה, לא, יכול להחליט.
יכול
להחליט לא לשלוט.
מה?
יכול להחליט לא לשלוט. אבל שולט הוא...
מה
היה
עם שיעבוד ישראל במצרים?
זה בא של הקדוש ברוך הוא. זה... הנקודה הזאת היא קרדינלית. זאת אומרת, אתם מזכירים לי את התפיסה שאומרת, כשאומרים את זה כל הזמן בכבישים, למה הרבצת לו? הייתי עצבני. בסדר, אז מה, זה תיאור, זה לא הצדקה. וזה נכון גם ברמה, זה נכון גם ברמת אומות. אני אומר זאת אחרת. האם אני צריך לבוא בטענות, האם אני צריך לבוא בטענות לגרמנים, את החייל הבודד, את החייל הפשוט? חד משמעי כן. אז תגיד מה, זה שחרור את הבלמים. אם אני צריך לתאר מה קרה, כן, אני יכול לומר שחיה שבאדם פתחו שם את כל המעצורים, פנו לכל הכוחות האפלים ונתנו לחיה שבאדם, זה מה שקרה בגרמניה הנאצית, אני מחשבם כמה שאני מבין, שבעצם ניצלו עד תום את הכוחות האפלים ביותר באדם, שחררו את כל הבלמים, ואמרו שהכוח האפל, במקום שאיזשהו סור שבעיסה שיפעיל כוחות אחרים, נתנו לכוחות האפלים הללו לשלוט בכיפה בצורה טוטלית. ולכן מרת, הוא פנו אך ורק לכוחות האפלים, ולכן זה לא אצל אדם אחד, לכן זה באמת היה אצל מיליונים, כי לכל אחד יש את זה. עכשיו, ב-99% מהמקרים, המדינה מפעילה את הבלמים, ופה המדינה מהפוך. אז זה תיאור. האם אני מבין את הדינמיקה, ומה זה אומר לי האדם? אז מצד אחד זה אומר לי משהו מאוד מאוד כואב על האדם, מצד שני זה לא מייאש אותי מן האדם. כי אתה יכול לשאול מה ששאלו הגדיות אחרי השואה, אם זה האדם, אז אנה אנחנו באים? מה בכלל אתה אומר? אז התשובה, אני חושב שבחלק, בחלק באמת זה מייאש, אבל בחלק זה זווית אחת, וכשעולם כתיקונו ולא ניתן למשחית רשות להשחית, אז הכוחות האפלים הללו מבוסתים על ידי, כאילו חז"ל מדברים יצר טוב ויצר הרע, פרויד דיבר על הסופר איגו מול האגו והאיד, אבל בסופו של דבר כל הדברים הללו הם בלמים. אז לכן אני לא מיואש מן האדם, כי אני חושב שאחרי חושך ואפלה, אז זה החזירו, מנסים להחזיר את הבלמים הללו. אבל אני בטח לא אבוא פה ואגיד שמה רוצים מהם, בואו לשחרר את כל הבלמים וייתן לכוחות האופל האלה. מה אתה נתן לכלפי הנאצים עם החשמה? בדיוק על זה הטענה. כי הם לא ממש המציאו כוחות שלא יקיים באדם. הטענה היא שהם נתנו כוחות האלה להשתולל. ואותו טענה כלפי מצרים, ואותו טענה כלפי כל האומות. זה בדיוק הטענה.
נקודה שנייה.
מה שהמבן אומר, זה מי שהוא אומר. אם אתה נותן 40, אם אתה נותן 50, כמו 40, זה מוכיח מאיפה אתה בא. זה הטענה שלו. כן.
ועכשיו שאלה. בוא נגיד שהייתי רוצה עכשיו לשייך את זה למה שקורה היום. לו היינו אומרים שצריכים להיות ייסורי התחלת את הגאולה, משהו בסגנון הזה, מה היה צריך כוח זר היום, כוח זר מסביבנו היום, להיות, כאילו, לחשוב אידיאולוגית בתוך עצמו כדי באמת להיות צודק כשהוא בא ומייסר אותנו?
קודם כל, הוא היה צריך שיהיה לו נביא. כשהנביא יגיד לו מה הקדוש ברוך הוא רוצה.
למצרים היה נביא?
אני אומר שוב, הנחת העבודה של הרמב"ן בקטע זה כן. אתם יכולים לחלוק על הנחת עבודה ולתת פשט אחר, אני לא מתנגד לזה. אבל
איפה זה?
עד כל, הקטע בנוי על הלוגיקה הזאת, אחרת היה קושה לא קושה, אבל הוא גם כותב את זה. והנה נבוכדנצר שמע, כי הנביאים פה אחד קוראים אותו לאחיו ירושלים. והוא הצטברו לכך מפי הנביא, כמו שכתוב ובצאת הפסוקים, או קודם כנגבי מצרים. הוא כבר הזכיר רבותינו, פסקי רבותינו בין שמות רבא, משל האדון שמע לבנו יעשה עם פלוני ולא יצערנו. זאת אומרת, המלך שלח את הבן שלו לעשות סטאז אצל לעבוד אצל מישהו, ואמר לו שאל תגזים, הלך ועשה, אף הפי שעשה עמו חינם לא ניח שלא מצערו. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא כן היכה את הבן של המלך. אז אחרי כך בא המלך וכשהתעצה אדון לבנוג, האדון שייך את הבן שלו מהארמון כי הוא כעס עליו, אבל מה לא, אל תגזימו. כשבגלל שהם הגזימו, אז הוא הרג אותם. כך, כזה כשישראל משועבדים במצרים, אני יודע שעבדום בחוז, מה קודם שחו, היה לכם להרוג בנהוגם כעבדים וכולי. אבל הרמב"ם מניח שהם ידעו את זה, כן. זה מה אתה... אם אתה לא עושה את ההנחה הזאת, אין לי בעיה עם זה, אבל אז... אז לא צריך לנהל את הדיון הזה, אז התשובה היא די... די בו, אז אגב, אני אקריא את זה עוד רגע, זה סמוך את מה שהרמב"ם אומר. כן, כן.
אני חושב
שבסיסית
ההנחה של רוב השאלות היא שיש הבדל בין יצרים שהם בין לגיטימיים, נגיד סקרנות או... למידה או ניטרלים כמו מין, אז האכילה ושתייה, לבין יצרים שיכול להיות שהבעייתיות בהם יותר מרכזית. לכן, בעיקר כי היא לוקה גם בהשפעה על אנשים אחרים. לכן נגיד, בישיבה אנחנו מכסים את הלוח מודעות, את הטרמוסטט, אבל לא את הלומדה הספציפית, כי זה מפריע לאווירה של תפילה, וכאילו... זה יוצר איזשהו אווירה כללית, שגם אם לכל אחד יהיה מותר לקרוא מודעות בתפילה, אבל עדיין, כאילו יש כאן אופקמינה שאנחנו לא לוקחים את הסיכום, או אינטרנט שנגיד, חוץ מערב, שעון, אז הנטייה הרווחת היא כן להגביל אותו, כי אנחנו יודעים שרמת הסיכון היא, כאילו זה לא כמו יצר האכילה שנשים לבן אדם הרבה לחם וקצת בשר חזיר, אז אין סיבה שהוא יבחר בחזיר. אבל יש יצרים שאנחנו מניחים שהבעייתיות בהם היא יותר אימננטית, ואז יש יותר סיבה להגביל את האדם או לחשוב שהוא ידרדר. אני... מכונית זה משהו לגיטימי ותקין, שאין סיבה שהוא ידרדר, אבל...
אני מסכים, אני מסכים לגבי המוצא שצריך לבסס יצרים שונים בצורות שונות, וגם אני גם חושב שזה... את חושבת בלוח יצרים שונים, אלא גם גילאים שונים, את חברות, זאת אומרת, זה בכלל מקובל עליי, שצריך לבסס דברים שונים בצורות שונות. אני חושב, באמת, ולהגיד אמת, אני חושב שגם יצרים של כוח, יש להם את מקומם, במינון הראוי להם, אבל זה אין לי בעיה. אבל אני חושב שהשאלות באות מכיוון הפוך. אתה צריך באות מהשאלות אמורות, אני ציפיתי שהשאלות יבואו מהכיוון שאתה מצביע עליו. זאת אומרת, שאוי גוואלד, איך אפשר בכלל אומרת, שברור שהלימוד זה רע, וברור לכן שמענישים אותם. אלא פה אומרת, כל השאלות באות מהכיוון השני, אומרת, בוא נבין אותם, ובוא אומרת, בוא נקבל אותם. זה דווקא אומרת, לא מה שאתה טוען. אתה טוען שדברו למה הלימוד זה לא טוב. פה הנחה היא, שזה מובן, שזה אמור לקרות. אז לכן, מת, אני לא מסכים איתך לניתוח השאלות, מסכים איתך לגבי אולי התופעה עצמה. עכשיו, אם אני אסכם את זה, באמת, ומשהו בעצם אומר דבר פשוט, אם אדם פועל, אמנת למעלה רצון הקדוש ברוך הוא, גם הוא עושה מעשים שפוגעים במישהו אחר, זה כמו שוטר, או הוצא לפועל, או שליח בית דין שמכה שותה מלכות. אז שליח בית דין שותה מלכות, הוא עושה מצווה, לא... אומרת, ייתן עוד אחד, הוא עושה עבירה. כמו שאני קודם, עכשיו, אם השליח בית דין יתנדב לעבודה כי הוא, כי הוא נהנה מזה, זאת אומרת שחוץ מזה, הוא יודע שהוא גם ירקה את הבית, הוא גם ירקה את השפתיים כל פעם, אז אתה בבעיה, אז זה סימן שהוא באמת, שהוא אדם רע.
אבל כל עוד הוא לא יעבור את ה-39, זה יהיה בסדר.
זה בסדר.
מותר לו ליהנות, לא?
הלכתית לא מוסרית.
אז לכן השרה במכות אמרה שלוקחים אנשים חזקי רוח.
הלכתית לא מוסרית. זאת אומרת, מוסרית זה תהיה אותה בעיה. כי זה סימן שהוא סדיסט, גם אם הוא עכשיו... אז לכן, מבחינתו, מבחינה מוסרית, כמו שאני קודם, שהדרך כלל מוכנית מצופה במעשים טובים. זאת אומרת, כשם איפה אתה בא, זאת גישתו, האמת, ו... יש בה הרבה מאוד... במאוד היגיון. הרמב"ם פה כותב כך, זה בחוד תשובה בסוף פרק ו'. הלא כתוב בתורה, ועבדו ועינו אותם, הגזל המצרים לעשות רעה. וכתיב, וקם עם הזה וזנה אחרי הניך הארץ. הגזל ישראל עבוד עבודה זרה, ולמה נפרע מהן? אז כמובן זה קצת שונה מאת. הפסוק, או בעצם מה ככה, יכול להיות שהפסוק השני צריך ללמוד על ראשון, הפסוק השני הוא לא ציווי ישראל עבודה, עבודה זרה, זה תיאור המציאות, זאת אומרת זה תיאור נבואי, מה יהיה? כי הקדוש ברוך הוא אומר שם, אני יודע שהם ידעו, שהם עבדו עבודה זרה, לא כתוב שם, אני ממליץ להם, או מבקש מהם, או מצווה להם לעבוד עבודה זרה. כי ידעתי, אחרי מותי כאשרי את השחיתון, וכמה זה, וזה אחרי נכה הארץ. אז שם זה נאמר בתור תיאור. שיכול להיות שם המורה גם את, ועבדו ועינו אותם, לא גזר למצרים. הוא מתאר מה יקרה. האמת ש... הקדוש ברוך הוא יגלה אותם, וממילא המצרים לא יעשו. בכל כך, מה שהוא אומר זה כך. ולמה נפרע מהם? מפי... שלא כזה איש פלוני הידוע שהוא הזונה. לכל אחד ואחד מאותן הזונים לעבוד עקום, אילו לא רצה לעבוד, לא היה עובד. ולא דיו הבורא אל מנהגו של עולם. על מה זה דומה? אז זה שם אומר, זה תיאור. זה אומר ככה, לא, אין שם ציבור, יש שם תיאור. אמת, שכשהוא אומר, אני יודע זה יקרה, אבל אף אחד לא מקבל ציבורי. אלא... להודיעו הבורא אלא מנהגו של עולם, הלמה זה דומה, לא אומר, המה זה בין צדיקים ורשעים. זה כמו שאני אגיד, אני אומר, אני יודע שיש צדיקים ורשעים בכל דור ודור. אז לא לזה יאמר הרשע, כבר נגזר לה שיהיה רשע, ושהודיע משה שיהיו רשעים בישראל. כי עניין שמר, כי לא יחדל יום מקרב הארץ. וכן המצרים, כל אחד ואחד מאותן המצירים, טוב, זה משחק מילים פה חמוד. וכן המצרים, כל אחד ואחד מאותן המצירים והמריעים לישראל, אילו לא רצה להרע למרשות בידו שלא גזר על איש ידוע אלא הודיעו שסוף זרות איש תמיד בארץ לא להם. אוקיי, אז מבחינתו זה טוב כמו שאתה אמרת, המצרים לא עדו מזה בכלל, לא יצאו לדעת מזה, זו הנקודה. הקדוש ברוך הוא תיאר לאברהם אבינו את מה שאמור להיות, ובעקבות זאת המצרים, עכשיו המצרים לא פועלים מטעם הקדוש ברוך הוא, ואין גם איזה ציווי לקדוש ברוך הוא שמפעלו ככה בכלל. כשהרמב"ן הבין תוצאת אחרת, הרמב"ן מצטט את הרמב"ם וחולק, הרמב"ן הבין שעבדו בעינות על זה ציווי. וזה ציווי, אז הוא אומר, התשובה של הרמב"ם לא הגיונית. זאת אומרת, אם זה ציווי ומישהו מתנדב למעט הציווי, אז למה נבוא לב בטענות? אז אני יכול, אני כן יכול להסביר את זה, כי הוא מתנדב, אולי זה חוזר לנקודה של הרמב"ן. כאילו, מישהו מתנדב לעשות מה, כאילו, מחר בבוקר יבקשו תליין. אז מישהו מתנדב, זה אולי אומר לך משהו על האישיות שלך, שבתור שידוך לבת שלך אולי הקולות יוצא איתו. אבל הרמב"ן טוען, מה זאת אומרת? אם צריך מישהו כזה, אז צריכים לקבל אותו. אבל הרמב"ן מולד בזה תיאור באמת. אני חושב שהבעיה ברמב"ן היא שהרמב"ן הוא ציווי, והרמב"ן בעצם לא בזה תיאור. ואז כמובן, אם זה תיאור, זה חלק קשר עצמו. טוב, זה... עכשיו, כל מתוך הנחה כזאת, ופה אני חוזר לנקודה שאמרתי קודם, נביאים אין בימינו, אז פתרתי לך את הבעיה ההיא, אבל יש הרבה דברים שאנחנו יודעים שהם פעולות רצויות, משהו קודם נקמה לפעמים, זה נעשה, נעשה בדרך של מסוימת, לגיטימי. דיברתי על ההכאה מדין חינוך, ויש כל מיני פעולות דומות לאלו שיכולות להיות לגיטימיות מצד מצד הפעולה, אבל שלא מאיזה מקום אתה בא. ויש יש כמו הרבה דברים כאלו. עכשיו כיבוש משחית, זה לא חייב להשחית באופן תיאורטי. זאת אומרת, אם עכשיו ולמה? כי אם אתה בא ממקום הנכון, תאינו, אתה בא ממקום של צדק ולא ממקום האפל, אז זה אמור להשחיל. מה שקורה הרבה פעמים בפועל, שכמו שאתה תקרון, כמו שאתה תורך חששה מנקמה, מיד דינמיקה הזאת, זה דינמיקה הזאת מתרחשת הרבה פעמים גם בפעולות כאלו. פחות מצד המערכת. המערכת היא לא אישית. זאת אומרת, אלא אם כן זה מדינות ממש מעוותות, כמו לה... כמו מה שתראינו קודם. אבל לרוב, המדינה לא באה ממקום של אילבון או עצבים וכדומה. אז לכן, מדינה יש לה כלים שכיבוש לא בהכרח יהיה משחית. פה אני רוצה לעשות הבחנה משמעותית, כיבוש מכניס למצבים מוסריים סבוכים בהגדרה. אז זה לא השחטה. להיות במצב מוסרי סבוך, שבו יש גם מחיים מוסריים, זה לא השחטה. זה אומר שיש מחירים. זאת אומרת, כשאומרים דוד המלך שדם רב שפך, לא אומרים לו שהוא עשה חטאים, שהוא היה מושחת. אומרים שיש מחירים, והרבה פעמים מציאות מורכבת יוצרת מצבים מורכבים. אבל זה לא מצבים מושחתים, זה מצבים מורכבים.
זה לא השחטה לעומת...
לא, זה אומר שבעולם אידיאלי, אז אין... בעולם אידיאלי שני ערכים לא באים אחד לחשבון השני. בעולם לא אידיאלי, הרבה פעמים שני ערכים מתנגשים, ואתה צריך לקבל החלטה ש... גם בסנהדרין, אמת ומשפט שם שפטו בשעריכם, אם יש אמת אין שלום, יש שלום אין אמת. בעולם אידיאלי, השלום באמת הולכים ביחד. בעולם הציוטי לא תמיד ביחד. זה לא השחטה. השחטה היא שהכוחות האפלים באים לידי ביטוי במקום הכוחות שהצדק היושר מת וכו'. עכשיו, מדינה, מדינה כשעצמה פחות חשודה לבעיה הזאת. יש למצבים מורכבים, כן. היא לא אמורה להיות חשודה על השחטה. היחידים שבה כן. אבל עכשיו לכן ישנם בלמים, אז הבלמים בחלקם אמורים מוסריים, בחלקם הבלמים אמורים להיות חברתיים, בחלקם משפטיים, וניתן ליצור בלמים. האם יש חשש? כן. הפתרון הוא ליצור את הבלמים האלו. אם אי אפשר את הבלמים האלו, אז אפשר לכן לומר, יאחי לא בעין עליהם. אבל ניתן ליצור את הבלמים האלו. יש בארץ לפעמים מצב אחר, שהוא אומרת, לא שהכיבוד משחית, אלא שפועלים מתוך אידיאולוגיה לא נכונה, או מתוך תפיסה מוסרית לא ראויה. זאת אומרת, כיבוש משחית אומר, אני יודע שלא צריך לעשות את זה, או אני פועל מהכוח האפל שבי. יש מצב אחר, שאדם מאמין שהוא פועל מתוך הקדושה שבו, לפעמים אני אומר, זה רק נדמה לו, הוא באמת לא יודע מה פועל מתוך הנשמה שלו. אבל לפעמים, תתקח פה, אפילו את המשך הגמרא פה, הנו בריוני. הם טענו שפועל מתוך קדושה. הבעיה זה לא שהם טענו שהם לא שלטנו בעצמנו. הייתי עצבני ולא שלטתי בעצמי. איזו אידיאולוגיה. איזה סוג אחר של בעיה. לא כיבוש משחית, איזו אידיאולוגיה מובטת. איזה סוג אחר של בעיה ודורשת טיפול אחר. אומרת, יש טיפול אחד, אומרת, אידיאולוגיה שמרוממת ומנסית את הכוח, זה לא כיבוש משחית. אין כאן ממין שהכיבוש יוצר את האידיאולוגיה הזאת. אבל זה בעיה אחרת. זה בעיה של ראייה מעוותת של הערכים וכן הלאה, וזה לכן מחייב גם התנגדות אחרת. המדינה רוצה להילחם בחיילים שעושים חריגים לא מכוח אידיאולוגי, אבל צריכה שמערכת המשפט תיכנס יותר וחזק. אם היא רוצה להילחם באנשים שהאידיאולוגיה שהם ממוצעת ומעשים, כי לא מערכת המשפט זה הדרך לפתור את הבעיה, אלא מערכת מוסרית, תורנית וכן הלאה, כן.
אם אנחנו רואים שבן אדם נגיד תיאר את הכוחות שלו בצורה נכונה, זאת אומרת, נגיד תליין של בית המשפט, שהוא עושה את העבודה שלו, לא מתוך סדיסטיות, פשוט כי זאת העבודה שלו. האם נגיד שאפילו זה יהיה איזשהו פגם, אבל גם משהו שהוא צריך להרגיש אותו לא בנוח?
אני חושב, בוא נאמר ככה, כן, אני חושב שבאיזשהו מקום כן, לא בנוח, חשוב מה ככה. הוא לא צריך להרגיש לא מוסרי, הוא לא צריך להרגיש פושע. הוא צריך להרגיש שבעולם הזה יש פעולות שבדי עבד. אני רוצה שכל מי שולך לצבא מהישיבה, שגם ירגיש שהוא משלם בדי עבד. בעולם מתוקן, אנחנו לא צריכים להיות בצבא. ולא אומרת, באמת, לא צריך עולם שבו אומרת, שבו גוי נושא גוי חרב. זאת אומרת, בעולם, אני מבין שהמדינה לא מחנכת ככה, כי יהיה קשה לגייס אנשים, אבל בעולם מתוקן, האמת, את כאילו, הגמרא בסנהדרין, שאסור להכניס כלי זין לבית המדרש. אז תגיד מה, אפשר להסתובב בעשרות בתי מדרש בארץ, עוד שם הם 16 זרוקים בכל מיני מקומות, אז אני חושב שאנחנו צריכים, צריך לצבות. לא שרץ, צריך לצבות את זה. כל מי שעבר בשיעור שלי, לפחות בחמש שנים האחרונות, משהו כזה, כל פעם יש איזושהי שיחה קבועה, כאילו, כשהם הולכים להתחיין, שאני אומר להם, אני חושב שהדור לא זכה. זאת אומרת, שכן, אני חושב אני מרגיש רע עם זה, שהדור שלי לא הצליח, את הדור שלכם עולם בלי מלחמות. שאני לא מרגיש רע, שזה, כמעט זה פעם, סיפרתי זה, אמרתי פעם לבת שלי, היא אחרי הלוויה ראשונה של כיתה זין, אני נרצחי טרור. אז היא חזרה, זה חבר לא פשוטה בשביל, הייתי 12 לחזור מלוויה. אז אמרתי לה, באמת אמרתי, אני מצטער שהדור שלי לא נתן לדור שלכם, אני מגיש שנשארנו, לא נתנו לה. כשאני בגיל שלה חלמתי שכבר 30 שנה לא ידון כאלה. זאת אומרת, אני אומר את האמת, כשאני נכנסתי ללבנון לטנק במלחמת לבנון, בעיני רוחי דמיינתי, אחרי 10-12 שנה, הלכתי למשפחה שלי טיול, ושאירו איפה אבא הסתובב בזמנו. והמצב היום הוא פי 10 גרוע, היום כבר גם טנק לא שכנס לשם. זאת אומרת, אני אומר את זה לא בצחוק, זה ממש ככה. כמו שהסתובבתי שם, האם אתה לא יכול להסתובב גם עם פלוגה בטר, אני חושב שגם גדוד לא בצחוק לא הסתובב שם. אז אמרת, אני מרגיש שהדור שלי יחזב את הדור שלך. אז אמרה, אבא, זה לא אשמתך. אמרתי, נכון, זה לא אשמתי. אני לא מרגיש השם שאני הייתי ראש ממשלה ופספסתי הזדמנות או משהו כזה. לא, אני לא מרגיש, אני לא מבין שנה בלילות שבמה האישית לא עשית משהו נכון. אבל השם שהמציאות היא פגומה. אם מדברים, אנחנו פעם בחודש אומרים שאנחנו בוכים על פגימת הלבנה, אז כן, אז אני רוצה פעם בחודש נבכה על פגימת הפגימות הלב. כן, זה שכן ירגיש, שהוא עובד בתוך עולם לא מתוקן. לא, הסריטה הזאת של כל אחד, אם אדם תליין, אז כן, זו סריטה כזאת צריכה להיות לו. לא שהוא לא מוסרי.
כן,
אלף
סתם יכול להיות שהגמרא גם אמרה את הגישה של הרמב"ם במקום אחר, יכול להיות שהם גוללים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו.
זה יכול להיות אם אתה מצד החיה הגמרא זאת אומרת יותר מצד הקדוש ברוך הוא.
דבר שני, אני חושב כאילו מצאנו כביכול איזשהו מוצא לכיבוש משחית, שזה הכיבוש לא משחית כי המדינה היא מדינה והיא מעל הפרטים, אבל יכול להיות שיש פרטים שנפגעים מזה, וכן יש פרטים שנפגעים מזה, אבל אחרי זה, אבל בסופו של דבר המדינה זה כן אוסף של פרטים, אז אם כל הפרטים נפגעים, אז עוד פעם, המדינה, ובבחירות הבאות אנחנו נראה את התוצאה.
אתה מצביע על מתח אמיתי, אני לא במקח הזה, זה שיחה לעוד 45 דקות, שאני צריך להכין את השיעור מחר, ואתם צריכים, באמת, צריכים לקשור אותי עוד מולי מחר בבוקר, אבל אתה שם על עצמה נקודה מאוד אמיתית ומאוד נכונה, אומרת שיהיה איזשהו הבדל בין יחיד לציבור. הבעיה היא שהציבור הוא לא איזה מושג בשטח, הציבור מתרגם הרבה אנשים בודדים, זה אכן כך. טוב, שמואל, הגמרא מציע פה נירון, שנירון חושש מזה. לפי הרמב"ן תיאורטית הוא יכול היה, לא פעם את מצל נכונה, אומרת ל...
כן, אבל לכאורה, כאילו הוא שואל פסוק, והתשובה שמקבל כל הזמן היא, אתה עובד לך טוב, כאילו לא, זה לא שאלה של תתנהג, וזה שאלה של...
כן, אני חושב שההנחה שאני שאדום, וזה קצת קשור מה שדיברנו בשבוע שעבר, ההנחה שאדום יש לו מוטיבציה מאוד מסוימת, שאדום בא ממקום מסוים וכולי. אגב שנירון גם אומר לעצמו דבר נוסף, נירון אומר לעצמו, אם אתה לומד את רצון השם, יש לך יותר טובות. זאת אומרת, אולי לפי הרמב"ן זה לגיטימי לומד את רצון השם בצורה כזאת, אבל אני מעדיף לומד את רצון השם בצורה אחרת. זאת אומרת, אני כבר מעדיף לברוח ולא להיכנס לסיפור הזה. טוב, שבוע הבא בינתיים כבר נדבר על נזיקה בשבוע ונדון מגויים ו... סליחה, לא שבוע הבא. בסדר, בעוד...